פרודקטיבי, פודקאסט המוצר של סטארט-אפ פור סטארט-אפ.
שלום לכולם, אני רן ארז ואתם הגעתם לפרודקטיבי, הפודקאסט שבו אנחנו מדברים עם מנהלי ומנהלות מוצר מחברות שונות, על בעיות מוצריות שהם נתקלו בהן, איך הם ניגשו לפתור אותן ומה השיעורים שהם למדו בדרך. ובפרק של היום נדבר על הבעיה המוצרית הבאה. איך יודעים שמוצר מספיק טוב כדי לצאת לשוק? ומי שיספר לנו להתמודדות שלו עם האתגר הזה הוא עומר גרצמן, סיניור דירקטור אוף פרודקט מנג'מנט בגונג. היי עומר.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
מעולה, אני ממש שמח שאתה פה, ובאמת יש לנו אתגר מעניין שנראה לי כל מנהל מוצר שהוציא מוצר לשוק מתמודד איתו, של מתי טוב לצאת ומתי זה טוב מספיק כדי לצאת, ואני אשמח לשמוע כזה קודם כל על הפרספקטיבה שלך ולמה זה בכלל מעניין מנהלי מוצר ומנהלות מוצר אחרים.
אני חושב כולנו כמנהלי מוצר מתמודדים כל הזמן עם השאלה הזאת, האם מה שאנחנו בונים הוא מספיק טוב. בעולם הניהול המוצר הקלאסי אנחנו יושבים עם ה-UX, עושים איזשהו flow, ומספיק טוב זה כשהflow עובד, נכון? כאילו לוחצים על הכפתור ומה שרוצים קורה, אבל זה מסתבך כשהולכים לסוגים אחרים של מוצרים, בעיקר שמערבים AI, ושם יש שאלה מאוד קשה, מתי זה מספיק טוב בשביל להוציא את זה באמת לשוק.
אז באמת שניסינו לחשוב על הפרק הזה, ניסינו לחשוב איך להביא את זה בצורה שהיא באמת קונקרטית. זאת אומרת, אפשר לדבר על כל מיני שיטות ל-go to market ושיטות לוולידציה שהן מאוד גנריות, וניסינו לחשוב על זה דרך איזושהי בעיה ספציפית. אז עומר, אולי תיתן לנו קצת יותר קונטקסט על הבעיה שאנחנו הולכים לדבר עליה, הבעיה המוצרית, מה נתקלתם בה, באיזה סיטואציה הייתם?
מעולה. המוצר שאני מנהל הוא מוצר שעוזר לצוותי מחירות לנהל את תהליכי המחירות שלהם. אז אם נחשוב על מנהל מחירות שיש לו עשרות עסקאות בפייפליין, הוא רוצה להבין כל עסקה, האם היא הולכת להיסגר, מה הסיכוי שלה, ואנחנו כבר הרבה מאוד זמן, הרבה זה מעל שנה, עובדים על מודל AI שמנסה לנבא את מדד הבריאות של כל עסקה ועסקה, ובעוד בקורס A101 של מודלי AI מדברים על precision וריקול, זה מאוד נחמד במודלים מסוימים, בפיצ'רים מסוימים, אבל זה ממש לא תופס בהרבה מאוד מהבעיות בעולם האמיתי.
אז בעצם בנקודה הזאת אתה אומר, אנחנו עובדים כמעט שנה, אנחנו בעצם יש לנו מצד אחד רעיון שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים להגיע לאחוז בריאות של עסקה, לראות שהעסקה הזאת היא באמת טובה ולעזור עם פרדיקציה, ואתה אומר, מצד אחד יש כלים בשוק שעושים את זה על כל מיני יוריסטיקות, ואולי הם מצליחים לעשות תוצאות טובות. לנו יש איזשהו רעיון שהוא הרבה יותר טוב לדעתנו, לא בטוח שהוא יעבוד בכלל, נראה לנו שכן, אבל אם נצליח, יש פה הזדמנות גדולה. איך מקבלים בכלל את ההחלטה הזאת של בכלל, למה להשקיע את הדבר הזה? כאילו, אמרת, יש לה מתחרים, אולי good enough, למה בכלל להשקיע עוד מעבר?
זאת שאלה ממש טובה, אני חושב שזה היה מין כזה אני מאמין של החברה, של אנחנו משקיעים המון ב-AI, אנחנו מאמינים ביכולת שלנו להביא תוצאות טובות ומשהו שהוא יותר טוב מהמתחרים, והיה צריך להוכיח את זה. אז פעם אחת במעבדה, אולי קל יותר לעשות את זה, לוקחים לקוח מייצג או שניים ומריצים עליו איזשהו מודל במעבדה ומגיעים לאיזשהם תוצאות, לוקח חודשים. דרך אגב, בדיעבד, הרבה בעיות, הן בעיות שהן כאילו לא קשורות לדאטה סיינס, הן קשורות לאיך עובדים עם הרבה דאטה, ואני מניח שהרבה חברות שמתעסקות עם יותר מדאטה סורס אחד, מגלות את זה שכל דאטאבייס יושב במקום אחר, עם הרשאות אחרות, עם מבנים אחרים, ורק לאסוף את כל המידע ולחבר אותו יחד, זה לפעמים חודשים של עבודה.
רק החיבור צינורות עוד לפני שזורם מים. אבל נשמע שכזה בין השורות אמרת, אוקיי, יש לנו כבר מדדים למדוד את זה, יש precision וריקול, אז מה, איך זה התחבר לתהליך שלכם בעצם?
בהתחלה נתנו לצוותי הדאטה סיינס לרוץ לבד, בואו, קחו במעבדה, קחו את הזמן שלכם, תחברו את הצינורות כמו שאמרת, ותגיעו לאיזשהו מדדים, לאיזשהו מודלים. האתגר הוא לחבר את זה לבעיה העסקית, לאיך שהלקוחות שלנו מסתכלים על תוצאות על הביזנס שלהם, וכשלאט לאט יצאנו מהמעבדה והתחלנו לבנות את זה יחד עם צוותי האנג'ינירינג, לבנות את המוצר האמיתי, נתקלנו בשאלה של, אוקיי, האם מה שבנינו הוא טוב מספיק? והאם אפשר כבר להפגיש את זה עם לקוחות.
מעניין. אז בנקודה הזאת אתה אומר, צוותי הדאטה סיינס סיימו, חקרו, הגיעו למסקנה שזה good enough מחקרית, עכשיו זה מגיע לשולחן של, כאילו, של הפרודקט ואנג'ינירינג, שמה שאנחנו יכולים לשים את זה מול לקוחות. איך בכלל ניגשת לזה?
דבר ראשון, כתפיסת עולם אצלנו, אני אומר, עם בית הקסטומרס, תעשה מה שאתה רוצה. תשים מולם משהו שחצי עובד, רבע עובד, פייק דאטה, whatever, בשביל לקבל פידבק, זה לא שאלה. אז כמה שיותר מהר לפגוש לקוחות, זה מאוד מאוד חשוב, גם אם אין שום דיוק, גם להציג להם משהו ושהם יגידו לנו, זה לא קרוב, זה כבר פידבק. או אנחנו לא מבינים מה אתה מציג, יש פה ענייני UX, עניינים של איך מסבירים את מה שמציגים, לא הכל זה רק מודלים. אז לפגוש לקוחות כמה שיותר מוקדם זה חשוב, אז פגשנו אותם, אז, אבל שוב, זה, הפידבק היה מאוד אנקדוטלי, וכל הזמן עלתה שאלה, אוקיי, האם אנחנו מוכנים לפרודקשן, וכל פעם מציגים תאריכים, וכל פעם נדחים, וזו הסיטואציה שליוותה אותנו במשך חודשים.
שבעצם אתם אומרים, אוקיי, פגשנו לקוחות בטא, קיבלנו פידבק, עוד חודשיים יהיה מוכן, מגיעים לחודשיים, זה עדיין לא טוב, ככה זה היה תהליך בגדול?
כן, היו כל מיני אספקטים של למה זה לא מספיק טוב. למה זה לא מספיק טוב זה לא רק המודל. זה האם אנחנו יכולים להגיע לסקייל, לבדוק במעבדה זה נחמד, אבל להריץ משהו שפועל ב... בתנאי פרודקשן, שיש לו אפטיים, שהוא רץ בזמנים שהם סבירים, שהקוסט הוא סביר, פתאום נכנסים פה אספקטים של איך מורידים את הקוסט של הדבר הזה, לריץ במעבדה, תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה להריץ מודל פעם ביום על X לקוחות, על מאות לקוחות, במקרה שלנו של השקה ראשונית, זה פתאום עולה כסף, זה פתאום זמני ריצה של מאות לקוחות, זה יותר מ-24 שעות, זה חייבים להתחיל לעבוד כאילו גם הדאטה סיינס, גם האנג'ינירינג, על טיובים עוד לפני יציאה ראשונה לפרודקשן.
אוקיי, אבל יש את הרגע הזה, לפני שאנחנו יוצאים לפרודקשן, שאנחנו יושבים בחדר, צוות המוצר, ואנחנו אומרים, אוקיי, אפשר להוציא את זה רגע לבית הראשונית. יש איזושהי נקודה כזאת בזמן שאתה אומר, זה good enough רגע לפני כדי לבדוק את זה על בטא. איך נראה good enough הזה אצלכם?
לזה אני לא חושב שיש מדדים ל-good enough לבטא. באמת, כמו שאמרתי, המטרה היא פידבק כמה שיותר מהר, אבל הבנו שאנחנו לא, במצב לא מספיק טוב. התחלנו לקבל פידבקים של, סתם כדוגמה, אנחנו נותנים ציון בין 0 ל-100, יש לקוחות שקיבלו ציונים דיסקרטיים. 100 עסקאות בציון 23, 100 עסקאות בציון 57, 100 עסקאות בציון 78. לא אקספיריינס טוב ללקוחות. לדוגמה, החלטה מאוד גדולה שלקחנו בדרך, בנינו בהתחלה מודל פר לקוח, ולקוחות קטנים קיבלו את החוויה הלא טובה הזאת של תוצאות דיסקרטיות, ועברנו למודל מאוד מאוד שונה, של לפתח מודל ג'נרל מודל, קצת בהשוואה ל-ChatGPT, מודל שהוא כללי, יודע לענות על הרבה שאלות. בנינו ג'נרל מודל עם קליברציה לכל לקוח ולקוח על פי המידע שלו. ואז עולה השאלה, אוקיי, איך זה מספיק טוב? האם זה מספיק טוב? והיו לנו, נתקלנו בבעיה שיש אי אלימה בין המדדים שמשתמשים בהם בצוות הדאטה סיינס, לבין איך שאנחנו מסתכלים על התוצאות, איך שהלקוחות מסתכלים על המוצר בסוף וחווים אותו. והבנו שאין לנו מדדים באמת מספיק טובים, ושאנחנו בשביל להתקדם, אנחנו צריכים מדד אובייקטיבי שאנחנו מסכימים עליו.
מעניין, אתה אומר, היה לנו מדדים, בוא נקרא להם מדדים טכניים, אבל אז ראינו שזה לא מתכנס עם המציאות. אתה יכול לתת איזה דוגמה כזאת, כאילו, למצב איך גיליתם את זה בכלל? כי זה נשמע לי מרתק.
דוגמה זה על איזה סט של עסקאות, של דילים, מסתכלים עליהם. בעוד צוות הדאטה סיינס התחבר ל-CRM, שאב נניח 10,000 עסקאות, הריץ את המודל על אותם 10,000 עסקאות, הראה תוצאות מסוימות, אנחנו מסתכלים במוצר ורואים תוצאות אחרות. למה? כי צוות מחירות שמנהל עכשיו, כמו שאמרנו, אותו מנהל מחירות שמנהל כמה עשרות או מאות עסקאות, הוא מסתכל על סאבסט של העסקאות, לא מעניין אותו הזבל שנשאר מעבר, לא מעניין אותו עסקאות שהולכות להיסגר עוד שנתיים, הוא מסתכל על הרבעון הקרוב, ופתאום הסט דילים שמסתכלים עליהם, הסט דאטה שמסתכלים עליו הוא שונה, ואז התוצאות שונות, וממש היה כזה יוריקו מומנט של צוות הדאטה סיינס, שאומר, אתם מסתכלים על זה ככה? והחיבור הזה של צוות הדאטה סיינס לביזנס הוא כל כך כל כך קריטי, וכמה שלא השקענו בזה לפני, אני אומר, היינו צריכים להשקיע בזה עוד ועוד ועוד.
כי בעצם זיהיתם שמה שהמודל מסתכל עליו זה הכל בצורה שווה, לא משנה אם זה עסקה זבל מלפני חודש ועסקה חדשה, ובעצם לאנשי מחירות הזום אין שלהם אחרת לגמרי, ודווקא שם יש הרבה יותר קונפידנס.
שם הם צריכים את התוצאות הטובות. זה שאני יודע לחזות משהו על עסקה שהיא זבל מעבר ולהגיד שהציון שלה נמוך, ועסקה עתידית שאין עליה כמעט דאטה ולהגיד גם עליה הציון נמוך, ואז מה זה אומר? שהמודל צודק. איזה יופי, הוא צודק בדברים מאוד טריוויאליים שלא מעניינים את הלקוחות שלנו.
כן, הניתוח הצליח החולה מת, זה לא מעניין.
כן. וזה חוזר לשאלת המדד של להגיד האם המוצר, בסוף המודל הוא חלק מהמוצר, האם המוצר מספיק טוב, להסתכל על כל העסקאות או להסתכל על סאבסט של עסקאות זה שונה מאוד. להסתכל, גם עולה שאלה מתי. זאת אומרת, אם אני מסתכל בתאריך מסוים, אני מקבל תוצאה אחת, מסתכל בתאריך אחר, אני מקבל תוצאה אחרת. ורק החיבור הזה של ההסתכלות מצד הביזנס הביאה אותנו להסתכלות נכונה. אני אתן דוגמה, בוא נחשוב על אותו מנהל מחירות, ביום האחרון של הרבעון, באמת לא מעניין אותי מה המודל אומר, מה שנסגר נסגר, מה שיש עוד סיכוי להיסגר אני עד שהעיפרון נופל אליכם עליו, לא מעניין אותי מה המודל אומר. לעומת זאת, באמצע הרבעון, שיש הרבה עסקאות באוויר, חלקן במצב טוב, חלקן לא, הכי מעניין אותי לדעת, אוקיי, במה כדאי לי להשקיע, איזה עסקאות גדולות הן בסיכון ואני רוצה להציל, אז ממש לקחנו סנאפשוט של התוצאות בשליש של הרבעון, בשני שליש של הרבעון, אמרנו, אלה מקומות שמעניינים את הביזנס, ועליהם אנחנו בודקים את מדד האיכות של המודל.
הבנתי, אתה אומר, כאילו, ניסינו לנטרל רגע את ההתנהגות האנושית הבסיסית הזאת של סוף רבעון, כולם מתקתקים עסקאות, ובאמת להראות את הערך רגע איפה שאנחנו יודעים שזה, נקרא לזה המצב הרגיל במרכאות.
כן, אם זה שוב החיבור של הצוות דאטה סיינס לביזנס, אם קודם צוות הדאטה סיינס אמר, טוב, אני מפיק תוצאות כל הזמן, כל יום, אז אני אסתכל על איכות התוצאות שלי לאורך כל התקופה, ואנחנו אומרים, לא, כל התקופה היא לא מעניינת, יש ביום הראשון זה כמעט לא מעניין, ביום האחרון זה כמעט לא מעניין, בוא ניקח סנאפשוט שהוא מייצג, כי בסוף צריך להגיע לאיזשהו מדד שאיתו אפשר לעבוד, ועוד דוגמה שעקבה אותנו בדרך, לפני שהיה לנו מדד מוסכם כזה, זה שאלה של כמות הדאטה שצריך בשביל לאמן את המודל. הייתה טענה, שאני כמובן מסכים איתה, שאם יש קצת מדי דאטה, אז אי אפשר לאמן את המודל. כמה זה קצת מדי? השיחה הייתה מאוד נראה לי,
בתחושות.
מרגיש לי, פחות מ-500 לא יעבוד, חייבים 1,000, ואני כל הזמן נתתי פושבק, שנייה, 501 זה בסדר, ו-499 זה לא בסדר, אז, ו-300 אולי זה גם, 30 זה לא בסדר, אוקיי, איך מגיעים לקאט-אוף הזה? ועבדנו הרבה זמן על למצוא את המדד הזה, שברגע שהסכמנו, מה זה הסכמנו? שהגענו למדד, הסתכלנו עליו בחתכים שונים, עם דאטה של לקוחות שונים, ואמרנו, אוקיי, זה מדד טוב שמחבר גם את צד הדאטה סיינס וגם מההסתכלות של הביזנס, אז פתאום יכולנו לתת ציונים למודל על פני לקוחות שונים, ולהעריך את כמה המודל טוב ללקוחות שונים, ופתאום אמרתי להם, טוב, אז בוא נריץ את זה על כל הלקוחות, גם כאלה שאין להם מספיק דאטה. הייתה הרבה התנגדות לזה בהתחלה.
כי יגידו, התוצאות לא ולידיות, זה מעט מדי, לא תוכל לעשות עם זה כלום.
בדיוק, אמרתי, בוא ננסה. בואו, תרוצו איתי קצת. בואו נריץ את זה על כל הלקוחות.
הטוקנים עליי.
כן. ואז גילינו דבר מעניין, שנכון, ברור שלקוחות ממש עם קצת מדי דאטה, אז ברור שאין להם תוצאות טובות, אבל בכל האפור באמצע, יש הרבה לקוחות שיכולנו לתת להם תוצאות, למרות שלא היה להם הרבה מידע. ויש לקוחות שכן היה להם הרבה דאטה, ועדיין לא היה להם ציונים טובים. ובעצם, הקאט-אוף פוינט שלנו לא היה לפי כמה דאטה יש ללקוח, אלא לפי האיכות של, של התוצאות. וזה מה שאפשר לנו גם לצאת לפרודקשן. שוב, מה זה לצאת לפרודקשן? זה להפעיל את זה עבור סט של, של הלקוחות שלנו, לא 100%, ואז עולה השאלה של coverage. אוקיי, לא נצא כשיש לנו תוצאות טובות רק ל-10% מהחברות, נכון? מהלקוחות. 50% כנראה מספיק טוב בשביל להגיד יש לנו, אבל אנחנו עוד עובדים על זה. ושאלת הקוורג' הצלחנו להגיע לקוורג' יותר גבוה, באמת על ידי אותו מדד, ולהגיד, אוקיי, בוא נחתוך לפי איזשהו מדד איכות, ולא לפי איזשהו נראה לי ש-500 זה המינימום.
אני חושב שאתה נוגע פה בנקודה מדהימה, שכששואלים האם זה good enough, השאלה הבאה צריכה להיות למי. וגם אני נתקל בזה במוצר, שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו בונים איזשהו פיצ'ר חדש, ואנחנו באים לשחרר אותם, ואנחנו שואלים, רגע, למי מכל האוכלוסייה הזאת זה יעשה אימפקט באמת? כי גם בגונג, גם במנדי, באמת מגוון רחב של לקוחות, ותמיד השאלה הזאת של, אוקיי, זה ללקוח מגודל מסוים, זה ללקוח מזמן שימוש מסוים, אולי זה פיצ'ר שמגיע אחרי 3 חודשים של שימוש, ואין היגיון בלעשות את זה לפני. אני אתן נגיד דוגמה, נגיד לנהל המון 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 משימות. זה לא יקרה ביום הראשון שאתה תשתמש במוצר. מתי זה יקרה? כשיש לך אומס וכבר כל הצוות אימץ את המוצר ומייצרים משימות, או עכשיו זה הנקודה שמתחיל לדבר על רגע, הבעיה הזאת של אומס היא מעניינת, ורק בכלל להסתכל על הלקוחות האלה זה יהיה רלוונטי. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו כזה, אוקיי, זה המדד שאנחנו רוצים, והגדרנו את המטריקה להצלחה, ואנחנו שמים את זה בדשבורד, וזה כזה תוצאות, אבל כשאנחנו עושים את הדריל דאון רגע למי זה, אז פתאום אנחנו מגלים, אוקיי, לאוכלוסייה הזאת זה עבד מדהים, ולאוכלוסייה הזאת זה פשוט לא מעניין. אני חושב שכאילו, כשאנחנו שואלים good enough, אז הלמי הזה, וזה בדיוק הקוורג' הזה שאתה מדבר עליו, אז אני חושב שזה סופר חשוב.
נכון, נכון. אני חושב שזה, מה שזה עוזר לנו קדימה, זה בתכנון התוכנית עבודה קדימה. כי לעולם אפשר להגיד, טוב, בוא נשפר את המודל. אבל לאו דווקא זה מעניין. ברגע שאני מסתכל על קוורג', אני יכול לשאול את עצמי, אוקיי, האם מעניין אותי עכשיו להתעסק בקוורג' ואיך אני מגיע לקוורג' יותר גדול? האם מעניין אותי השתי חברות, הלקוחות האסטרטגיים האלה, שהמודל עדיין לא עובד עבורם, ואנחנו חייבים לעבוד על סקייל, או אני צריך בעצם לעבוד על עוד איזה 30 לקוחות שיש להם אינטגרציה מסוג אחר, שלא טיפלנו בה בהתחלה, או שמעניין אותי להסתכל על עוד כמה לקוחות שבאמת המודל לא מספיק טוב עבורם, ולטייב את המודל עבורם. וכל כיוון כזה הוא כיוון אחר שמצריך עבודה מסוג אחר, והתיעדוף הזה הוא נטו אצל מנהל המוצר.
אוקיי, אז עכשיו אתה בעצם, אתה אומר, יש פה איזה שני שלבים. אתה אומר, שלב ראשון, דייקנו את העדשה שדרכה כולם מסתכלים, ואמרנו, אוקיי, זה הסאבסט של העסקאות שאנחנו רוצים להסתכל, חידדנו מה זה אומר בכלל העסקאות המעניינות רגע במרכאות, ועליהם שמנו איזשהו ציון איכות שאנחנו מרגישים איתו טוב. ואז השלב הבא זה הופך להיות משחק של coverage, של עבור הציון האיכות הטוב הזה, כמה לקוחות אני יכול לחסות, ומה שאתה אומר בשלב השלישי, זה להגיד, אוקיי, להשתמש בציון הזה ובקוורג' כדי להכווין את התיעדוף עצמו. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו ב-50, מה יעזור לנו להגיע ל-70% coverage עם הציון שאנחנו חיים איתו בשלום, הבנתי נכון.
נכון, נכון. יש פה שאלה של, האם בכלל מעניין להגדיל את את האיכות של המודל? התשובה היא כן, כי בסוף אנחנו רוצים להשתמש בו אחרי זה בצורה אגרגטיבית, בלחזות את סך כל המחירות, ולכן כן חשוב להמשיך, אבל תמיד עולה השאלה עד כמה. וכל השיקולים והמדדים האלה הם בסוף שיקולים מוצרים ולא שיקולים של דאטה סיינס.
אתה יכול לתת דוגמה לנגיד שתי התלבטויות של תיעדוף של איך קיבלתם החלטה לפי הקוורג' הזה?
אז דוגמה ראשונה זה באמת גילינו שיש לנו איזשהו סט של לקוחות שהמודל כבד להם ולא מצליח לרוץ, והשקענו הרבה מאוד זמן על להגדיל את ה... לעשות אופטימיזציה לא רק למודל, לכל המערכת האנג'ינירית שתומכת בו, בשביל שהוא יוכל לרוץ עבור לקוחות יותר ויותר גדולים. ושהסתכלנו לעומק על הבעיה, הבנו שאנחנו מריצים את המודל על אותם עסקות שלא מעניינות. ובעצם אנחנו, מצחיק קצת לחשוב, זה בדיעבד, הרצנו את המודל על, במקרים מסוימים בקיצון, על פי 10 עסקאות ממה שבאמת צריך.
וואו.
ומעצם זה של לחקור את זה ולנטרל את זה ולפלטר נכון את הדאטה שעליו בכלל אנחנו מריצים פרדיקציות, הצלחנו להגדיל את הקוורג' של אותם לקוחות גדולים, ובמקום 10 לקוחות שאין להם מוצר עובד עדיין, הגענו רק ל2 בקצה, שאוקיי, בוא נמשיך ונעבוד, וחשוב לנו לתמוך בהם, כי הם גם מייצגים את הלקוחות הגדולים העתידים שלנו, אבל היציאה לפרודקשן התקצרה, אמרנו, טוב, הנה אפשר לחתוך ולצאת.
אני חושב שזה מדהים, כי זה בעצם לא להתייחס לשלב הקודם שלפניך כגיוון, זה כאילו להגיד, אוקיי, הגענו לנקודה הזאת, אנחנו באים לתעדף עכשיו החלטות, והרבה פעמים אני חושב על זה בתור מנהל מוצר, זה כזה, אני כאילו מתעדף החלטות קדימה. אני אומר, אוקיי, אנחנו בנקודה הזאת עכשיו, האם שמאלה או ימינה, האם את זה או את זה, ולפעמים פה התיעדוף הוא, רגע, בוא נלך אחורה, ונצמצם רגע את הסקופ של השלב הקודם, ופתאום זה פותח דווקא את הקדימה. וזה ממש מעניין. אז יש כזה עוד איזשהו טרייד-אוף שלקחתם, או דברים שכזה ניסיתם ולא עבדו?
הייתה שאלה גם של איזה סוג מידע אנחנו מכניסים למודל. דיברנו בהתחלה על חבר את כל הצינורות, אז באיזשהו מובן חיברנו קודם את מה שהיה קל. את כל המידע של ניתוח השיחות שאנחנו עושים, הרבה יותר קשה לחבר, ואנחנו עוד עובדים על זה, אבל הגענו להחלטה מודעת של אנחנו יוצאים רק עם חלק מה-added value הזה, לא עם כולו, אבל כן הייתה הבנה שאנחנו חייבים לצאת עם חלק ממנו. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, עבדנו 2 ואנחנו אוספים את כל המידע הזה וזה, ובסוף אנחנו רק מסתכלים על איזשהו נתון אחד מה-CRM. יש משמעות גם מרקטיאלית של מסג'ינג ופוזישנינג של מה אנחנו עושים ומה אנחנו מביאים לשוק שהוא שונה מהמתחרים, והמסר הזה הוא resonating well with our customers, ואנחנו, יש לנו איזשהו integrity של אם אנחנו אומרים שאנחנו מריצים איזשהו מודל based on data sources מסוימים, באמת לעשות את זה, גם אם זה חלקי. אבל החלטנו, כהחלטה של זה good enough as is, ובוא נצא עם מה שיש, ולא נחכה לגבה של להוסיף עוד מקורות מידע.
מדהים, אז כן, לקחת חלק מזה, גם אם זה לא את ה-full-fledged solution, אבל אם אני עכשיו רגע לוקח את עומר חזרה אחורה בזמן, עם כל מה שדיברנו עליו וכל הנושא הזה, מה היית עושה אחרת? כאילו, היום אני מחזיר אותך רגע לכיסא, ואתה יכול לעשות דברים אחרת, מה היית עושה?
שאלה מצוינת, שאני שואל את עצמי הרבה, כי אני חושב אחד הדברים שמבדילים בין מנהלי מוצר טובים למצוינים, זה כמה מהר הם מביאים את אותו תוצר דומה לשוק או לפרודקשן, ואני חושב שאחת הנקודות הכי חשובות פה שהייתי עושה אחרת, זה עוד ועוד לשבת עם צוות הדאטה סיינס ולחבר אותם לביזנס. והחיבור הזה של צוותי הדאטה סיינס לביזנס הוא קריטי, גם דרך education, ממש לשבת ולפתוח להם את המוצר, ולהראות להם איך הלקוחות משתמשים במוצר. זה נשמע בסיסי, אבל בעוד צוותי engineering, שהם בדרך כלל עובדים צמוד איתנו עם הפרודקט, אנחנו רגילים להראות להם דברים, ורואים דברים ויזואליים, הם רואים את הפיגמה, הם רואים את הפרונט-אנד, הם חווים את זה. צוותי הדאטה סיינס הם בדרך כלל לג אחד רחוק יותר. ממש לקחנו את, צורך העניין, את ראש צוות הדאטה סיינס, וממש עלה לשיחות עם לקוחות, והציג בעצמו את המודל ואת האיכות שלו, ושמע בעצמו את הפידבקים, ולא תשב בחדר ואנחנו נספר לך מה קורה.
מדהים. ועכשיו למנהלי ומנהלות המוצר שמקשיבים, איך יודעים שזה good enough מבחינתך?
וואו, זו שאלת מיליון הדולר. שוב, צריך בדוגמאות האלה של מוצרים שמבססים AI, מדד שהוא מוסכם פנימית, שמייצג, שיודע לחבר את הביזנס למדדי דאטה סיינס, למדדים הטכניים, שמסתכלים על דוגמאות אמיתיות, על דאטה אמיתי. שתמיד פיתוח של מדד כזה הוא מתחיל מדוגמאות בודדות, אבל תמיד אנחנו יכולים לטעות ולקחת את הדוגמאות הלא נכונות ולעשות את זה בסקייל, זה מאוד מאוד קשה, אבל זה מאמץ ששווה את זה. זאת אומרת, הגענו לאיזשהו מדד, למדוד אותו על 2-3 דוגמאות זה אחלה, להשקיע את האקסטרה אפורט ועכשיו לעשות דשבורד על כל ה... לצורך העניין הלקוחות או היוזרים שלכם, ולהריץ את זה אפילו אופליין, אפילו לא להריץ את זה עכשיו בפרודקשן, לעשות איזשהו מאמץ, קחו שבועיים, תריצו את זה על כל ה... על הרבה מקרים, כל זה לפעמים קשה, ותגלו דברים אחרים. פתאום זה יעזור לכם בתיעדוף, זה יעזור לכם להבין איפה, באיזה מקרים המודל לא מספיק טוב, באיזה מקומות הוא good enough, וצריך להפסיק להשקיע שם. כי תמיד אפשר להמשיך להעמיק, אבל העתיד הוא לא בלעשות יותר טוב את מה שעשינו.
לגמרי, והדברים שאני לוקח מהפרק הזה, קודם כל, שהשאלה האם זה good enough, צריכה לבוא אחרי זה עם למי. זה הדבר הבסיסי, ואנחנו לא יכולים להפתם בלי להבין למי אנחנו עושים את הדבר הזה, על איזה עסקאות, או על איזה לקוחות, או על איזה סגמנט, זה קריטי. הדבר השני זה, אני חושב שבאמת הפירוק הזה של שני שלבים, זה מה שאני לוקח, זה קודם כל למצוא רגע מטריקה טובה, שהיא מטריקה ביזנסית שבאמת משקפת ערך, ואז לשחק על הציר של הקוורג', כאילו לנעוץ רגע את המטריקת ביזנס, ואז לזוז על קוורג' ולא לנסות לעשות בהכרח את שניהם במקביל. והדבר השלישי זה שבאמת לפעמים כשאנחנו מדברים רגע על מטריקה טובה והגדלנו את הקוורג', השאלה של תיעדוף לא צריכה להיות רק קדימה, איזה דברים אני אעשה, איזה פיצ'רים חדשים אני אוסיף, אלא דווקא לפעמים אחורה, איך אני מצמצם רגע את המודל, בדיוק כמו שאתם עשיתם. ואני לגמרי לוקח את זה למוצר כבר עכשיו, אז עומר, המון 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 תודה, היה לי מרתק לדבר איתך.
תודה לך.
ורגע לפני שנסיים, אני רק אגיד שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש בתוכנית שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז תודה רבה, עומר.
תודה.
ביי ביי.